שאוכל מהר.
מה זה?
שאוכל מהר.
למה? ורבע כבר, לא? עכשיו השיעור מתחיל בפרסים? סליחה. אז תמשיכו. מה קרה את הילד הזה? אנחנו זוכרים, אנחנו רוצים לתת את היו. הייתה נקודה תארה שקדושה עליונה מאוד, הנבואה שפעה באופן כזה ש... היו הדברים שמחים כי נתינתם מהר סיני, שאו אלוהות נשאלו, נשמע צרה, סלם. שושנה, במאה השלום. הייתה שם רוממות גדולה ושפע אדיר כזה ונעלה, שכל החיילים שבאו לשם נסחפו בשלהם את השקודש. ושאול עצמו, שניסה להחזיק מעמד, הוא עוד מרחוק כבר התחיל להתנבות בנבואה כזאת שמרימה אותו הרבה 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 ממה על החיים, עד כדי כך ששאול פושט את גדה. ואנחנו יודעים שמה שמאפיין את שאול יותר מכל מה שחזל מציינים תמיד שאול מודים מתוך הפסולים, זה צניעות מופלאה. אנחנו נראה בהמשך איך הוא נפנה לעשות את שכב מהרה לפני מהרה, שהוא לוקח סיכונים גדולים כדי ש... בשרו לא יחשף, ועל זה מיכל בת שאול ותיבס לו בליבה על דוד, שהוא מתהפך לפני ארון השם ובשר רגליו מתגלה, והיא אומרת לו של בית אבא לא היה פיסת יד ופיסת רגש להם מתגלה. ופה שאול עוזב לגמרי את שאול, מתעלה לעומק הנשמה, נעיות ברמה, עסוקים בית המקדש, חידושים גדולים ועמוקים בדבר כל משמעות העתיד ומשמעות של הופעת של השם בעולם. והיה שהוא ברך אל שמואל, יאללה, יהיו שבוע הדורי, סוגיית בית המקדש דנה פה, כולם היו שם בכזאת קדושה, יהיו שבוע הדורים, תחזור, שמואל צריך לעזור, שמואל ידבר עם שאול, הכל בסדר. ויברח דוד מנהיג ברמה. כשמסתיים מעמד הנבואה, דוד בורח, הוא לא מצייר את המציאות באופן חביב. זה היה נורא נחמד לחשוב שהצרה נגמרה. אבל דוד לא נופל במלכות. אתם יודעים, אולי זה דומה לזה שיחזקאל, הקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל, כלי גולה אסילך. כלי גולה אסילך. כלי גולה אסילך במשמעות של תתכונני לגלות. מה זה כלי גולה? הגמרא שואלת. היא אומרת, מפץ, ומפץ זה סוג של שטיח. סקה שתקראו לזה. וכערה ונר, נדמה לי ציוד מחנאות בסיסי. והגמרא אומרת, והם לא עשו כן, לא לקחו אותם כערות, ואז הם גלו בלי ציוד, וכשהם היו צריכים להכין להם אוכל, אז הם לא היו להם כערות, הם חפרו בורות בקרקע, בהם בבורות האלה משתמשו פתור כערה ללוש את הבצק, ונכנסו אבנים קטנות לתוך הבצק, וכשמחלו את הפיתות נשברו להם השיניים. אז זה כתוב באיכה, ויגרס מחצץ שיניים. שזה מה זה שולי לחלוטין, נכון? כי בית המקדש נחרב, ואנחנו בית ישראל נפלה, ומיליונים נרצחו, וכל הבעלם איבד כמעט את כל בני ביתו, וכולם נמכרים לשוב ולעבדות. ובתוך זה, מה שיש לנביא ירמיהו לקונן במגילת איכה זה ויגרס בחצץ שיניים. יש בזה סודות וסודות. כאילו, נו, הייתי מכין שק שינה לדרך לגלות. זה מה שישנה לי, אז יהיה לי תשבר לי השן, לא תשבר לי השנה. הכל הרוס, הכל מרוך, הכל. תגיד לי, הוא באושוויץ, השן שלך נגמר, שבירה, לא נשבירה. מה זה רלוונטי? זה מאוד מאוד רלוונטי. זה רלוונטי משום ש... כשאתה עוסק לגולה, זה היחס לגלות. היחס לגלות זה אם אתה מאמין שאלוקים נמצא איתך בתוך הגלות. אם אתה עכשיו הולך לתקופה מאוד קשה ומסובכת, טוב, ענית. אבל אתה יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא איתך שם. זה הסתר פנים, אבל השגחה ממשיכה. משגיח מן החלונות, מצא מן החלכים. אז אם אתה מרגיש שאתה הולך אל האבדון, מה יש לך לקרוא לאבדון? מה יש לך את האבדון? ואדם אתה הולך למחנה ריכוז. הכל עבוד, הכל עבוד. אבל אם אתה רואה את השם נוכח עיניך, אתה מאמין בזה שהוא נמצא גם, לפעמים בעיקר כשלא רואים אותו, אז זה לא משנה אם יש לך את הקערה הזאת או יש לך את החקש הזה. היחס הנפשי שמתבטא דרך זה שכלי גולה הסילח. כלי גולה הסילח זה יחס מאמין, יחס בוטח, העיניים שלך הם עיניים של, של לוחם, שניצב בעוז מול האתגרים, ומילה הכל יהיה אחרת. הטרחה שלך, אתה הרבה פעמים אומר, הכל עבוד. כמו דוגמה כתובה, זה לא הבנתי שום דבר בסוגיה הזאת. אמירה כזאת, לא הבנתי שום דבר בסוגיה, זה הכל עבוד, אם לא הבנתי שום דבר בסוגיה. תזרוק אותה מה. באמת הוא מבין שיש פה דרך קשה ומורכבת וארוכה, אבל זה דרך ש... שיש לה תקווה ויש לה משמעות, אז אתה נלחם על כל רשי קטן. רשי אחד קטן לא ישנה כלום, כי צריך המון רשים, נכון? אם יש ערך ויש תוכן, אתה נלחם. דוד ניצב פה מול יציאה לגלות, גלות קשה מאוד. והאומץ, כלי גולה הסילח, יש שתי אפשרויות. יש אפשרות להתעלם מהרע ולא לקדם אותה, או ליפול ביומש מאוד עמוק. אפשרות הכי קשה, וזה לדעת שאני לא יכול למנוע את הרע. ואני הולך עכשיו לימים קשים ועצבים, ובחופה אני חיים בהם. ואני מתאמץ ליצור את המשמעות. אנחנו יודעים שתמיד באסונות, לא על אף אחד בעם ישראל, הבעיה, אסונות בדרך כלל, או יש סכנה כזאת, לא נגיד דרך, יש סכנה כזאת שאסונות יוצרים מדרון, שמשפחה חלילה נפגעת פגיעה קשה, זה לא נגמר בפגיעה הזאת. זה... אני חושב שזה מצייר את כל העולם באור כואב, וזה מציף המון בעיות, יוצר חוסר בכוח ובחשק ובאמונה שיש מה להשקיע, וכמה שנגדל בסוף ממילא הכל יערס. והנה השטן בא כחטף בצהריים ופגע בנו, למה שהוא לא יבוא עוד פעם? מי יפריע לו אז שהוא יוכל להפריע לו פעם הבאה? וכלי גולה הסילח ממילא שקדש בכל אומר לי חזקר, זה מעשה שמבטא איזו אמונה מאוד עליונה. זה בעיקר מה שחשוב. ולכן שוב דוד, אנחנו מדברים דוד, אנחנו מדברים גם עלינו, שהמסע להקמת מלכות ישראל הוא מסע שיהיו ברגעים כאלה שהם יהיו קודרים מאוד, שחורים מאוד, ואפשר להגיד מתוך אמונה, בעזרת השם יהיה בסדר, בעזרת השם לא יהיו בעיות. זה מבט מאוד מאוד קטן, אני חושב, זה מבט שזה בפה זה נשמע אמונה, הכל יהיה בסדר, לא יהיו צרות. אני זוכר, אולי אני מזכיר את זה כמה פעמים בשיעורים שלי. שבשיעורים הכלליים הרב לקר הרבה פעמים היה אומר, עכשיו מדבר ככה על העתיד, על איזה עתיד גדול מחכה לעם ישראל. אז הרבה פעמים הוא היה מכניס את המשפט הזה, אני שומע אותו עכשיו אנשים, אומר, לא אמרתי שלא יהיה קשה. זה יהיה קשה מאוד 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 יהיה קשה. הרבה פעמים, לפעמים את המילה מאוד, וכל פעם זה מאוד 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 הציק לי. אמרתי, יהיה קשה, יהיה קשה, למה דווקא? אבל זה דווקא יהיה קשה, יהיה מאוד קשה. אנחנו לא באנו להגיד שהדרך קלה. זה שהדרך ארוכה זה לא פירוש הדבר שהכל נחמד וטוב. פירוש הדבר שזה מצב מסובכת. אנחנו לא באים לבטל את הסיבוך. אנחנו רק אומרים שזה משמעות וערך ותוכן ומעילה ודאות שהכל יתברר בסופו של דבר לטובה. זה דורש מלפעמים כוח אדיר ונורא לאין ארוך מאשר אם אין איזה משמעות. אז דוד נמצא בנות ברמה. זה, הרי הוא לא יודע שום דבר, אתם שמים לב. יש לו הוכחה אחת, דבר אחד בלבד יודע דוד, ששאול הטיל את החנית לעברו. ואמרנו, יש המון הסבר. אנחנו יודעים המון, אנחנו יודעים שמההתחלה, כששאול שמע, יקרא שאול באלפה, ואני לא אחזור לכל זה. אנחנו יודעים שמההתחלה, שאול עוין את דוד. אבל לא דוד יודע, ולא אף אחד אחר לא יודע את זה. ולכן ההוכחה היחידה שיש לו זה ששאול הטיל את החנית, ויש לזה המון פרשנויות. הפרשנות הפשוטה היא רוח רע. רוח רע. אבל מיכל אמרה לדוד שזה גמור. מיכל מכירה את אבא של טוב. היא אמרה לו, צא, ודרך אחר, היא אומרת לו, יש מערב בחוץ, אני אומר לך. ודוד יוצא, והכל יכול להיפטר. דוד לא שם. דוד בעברח, הוא בורח. הוא בורח, הוא מנקל את זה ששאול. לא שאול, בפרק יוטט יצאנו מההיסטוריה, בפרק יוטט עלינו לשמיים. זה בכלל לא חלק ממהלכי הדברים, נכון? דיברנו על זה ששאול נופל לרום. אף אחד, האישיות הפרטית שלי, השם הפרטי שלי, המיקום שלי בתוך תחומי ההיסטוריה והגיאוגרפיה, ורק יודעת אנחנו כולנו בעולם הבא. אז שאול וחייליו, כל מי ששם, המגיעה הקדושה האלה זה מגיעה בעולם הבא. וכשאתה מגיע בעולם הבא, אז יש לך אופוריה, פרק יוצאת, נכון? כך קוראים לזה בלועזית, אופוריה. רגע ניצחון. עליון וגדול של הקודש, ואתה מצפה ש נחזור לחיים והכל ישתנה. אז שום דבר לא משתנה. דוד, דוד חוזר מהעולם הבא אל תוך העולם הזה, הוא בורח, הוא משאיר את הבריחה, הוא בורח מהחלום, הוא בורח, הוא אפילו לא נותן צ'אנס. כל מה נראה שפרק כף, פרק כף, הוא נותן סיכוי, אבל סיכוי מאוד, סיכוי מאוד מאוד מחושב, סיכוי שהוא בעיקרו רק וידוא הרגעה סופית שבאמת הוא פירש נכון. אבל הוא לא לוקח סיכון ברמה הזאת שאולי שמואל תרגע אותו ותספר לו, ואולי שמואל יתעורר עם הנבואה ודבר של כל זה. וזה דרך שאנחנו הולכים אחרי דוד בעזרת השם. זו דרך האמונה. כמו שאהבתנו עזה לכנסת ישראל לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה. דווקא ככל שהאהבה יותר עזה, אז יש לך יותר אומץ ויותר רצון להיפגש עם כל החסרונות, להיפגש כי אתה מאמין שאפשר לתקן אותם באמת. דברים שאי אפשר לתקן אותם באמת, אז אתה מטייח אותם, מטשטש, מנסה לחסות, להסתיר את הלכלוך מתחת לשטיח. אבל אם אתה באמת מאמין ויודע שבמלחמה קשה אפשר לשנות, אז אתה לא מוכן להיוותר. אז הארור שפגיעה, דוד הולך לתקן עולם, ואם העולם זה דורש ממנו דברים קשים, אז יהיה דברים קשים. אחר כל כמו בורח, בורח ונביא מניות ברמה, מאותו גודליון, שיושבים ברמה ועוסקים בניות של עולם. והוא בא לפני יונתן, ויבוא ויום לפני יונתן, מה עשיתי, בוא נראה מה חטאתי לפני אביך, כי מבקש את נפשי. ושימו לב מה יונתן, יונתן, האיש הכי קרוב לשאול, ויאמר לו, חלילה לא תמות. הנה לא יעשה אבי דבר קטון ולא יגלה את אוזני, מדוע יסתיר אבי ממני את הדבר הזה? אין זאת. ואתה אומר לו, זה לא יכול להיות, כי אני איש סודו של שאול, של אבא שלי. ודברים הרבה פחות משמעותיים, הוא קודם מגלה את אוזני. ופה הוא לא אמר לי מילה. זה רק מסביר לנו איפה דוד נמצא. מיכל מכירה את אבא שלה הרבה יותר ממה שיונתן מכיר את אבא שלו. שאול כנראה כועס דווקא על מיכל. ראינו. מעשית, כך הוא אומר לה. בפרק יודלין. ככה רימיתני ואת שלחי לי את אויבי וימלט. אז הוא נוזף בה, אבל היא הרבה יותר קרובה, נגיד. היא הרבה יותר נאמנה, היא בעד דוד, אבל היא מזהה, היא מקשיבה. שאול שקוף בעיני מיכל. ולמרות ששאול לא ראה במיכל את הכתובת להתייעצות, דווקא הוא תמיד תייעץ עם יונתן, אבל יונתן הוא הרבה פחות שאול ממה שמיכל שאול, משום שיונתן באמת עדיין במקום הזה. יונתן אומר דוד, לא יכול להיות, אין מצב. לא בגלל שאני מנתח את הנתונים, הרבה מעבר הנתור של הנתונים. הוא לא אמר לי מילה. בישבה עוד דוד ויומר. מה זה בישבה עוד? כי משום שמדבר פה ברמת ודאות כזאת של יונתן, שדוד צריך להישבה. דוד צריך להישבה כדי לבטא את כמה הוא, זה ברור שזה שכן שם. ידוע ידע עבדך כי מצאתי חיים בעיניך, ויומר על ידע זאת יונתן פן יעצה, ואולם חי אדונה מכן אשר כי כפסע ביני ובין המוות. כפסע ביני ובין המוות זה ציור של מופשט כזה, עבירה שמסבידם שזה בפועל, אני לא הייתי שם את החצי פסיעה הזאת כשניגנתי, אז החנית הייתה מפלחת את גופי ורק אז נתקעת בקיר. זאת אומרת, זה נורא נחמד לשמוע את פסוק ב', זה נורא כיף לשמוע את פסוק ב', זה הדבר הכי, הכי שמח שבעולם, שהגיע המשיח והכל טוב. יש לנו בוגר הישיבה, יאיר הלוי, הוא עשה את תואר שני על יחס עולם הישיבות למלחמת ששת הימים. הוא עבר על הרבה על העיתונים שם והכתבים שם וכל התקופה שמיד אחרי הניצחון. אז הוא אומר, כל גדולי ישראל, כמעט כולם, החרדים הכי הכי קיצוניים, פעמי גאולה, פעמי גאולה, עם ישראל הולך לחזור בתשובה. כאילו האש הכי הכי אחרי זה כשנפלה הרוח, אז הם סייעו בעד הרוח לטפול, ופתאום אמרו שמדינה זה ככה וככה. והיה ניצחון והיה תחושה שעל כפיו אותו יביא, ומיד מיד המשיח מגיע, חוץ מתמיד חכם אחד שקראו לו רב ציודה, שהוא מרגיע את כולם או לא מרגיע את כולם. הוא אומר כמובן יש עוד דרך ארוכה ארוכה, אמרו מנגמור המלחמות, אמרו יהיו עוד 10 מלחמות, זה מסובך. דווקא הרב ציודה שציפית בכלל, נכון, שהוא יקנה כבר חמור לבן שכל תורתו היא באה לפקוח את עינינו תהליכי הגאולה. הוא אומר, מתוך שהוא קשור, הוא לא קשור לגאולה כי עכשיו זה קל, כי זה נחמד, כי זה נעים. מתוך עומק המדע האלוהי, הוא תמיד, הוא לא צריך בכלל ששתיים כדי לדעת זה פעם מגדולה. ובחלט שם לא תבלבל אותו שהדרך קצרה, הוא רואה בדיוק את קושי הדרך, וכך הוא ממש להסתכל את כל מה שמצטטים אותו, הודעה גדולה, כמו התקדמות גדולה, אבל כל הזמן מוריד את הדברים לסיבוכים, הוא אומר שרק עכשיו הכל התחיל להיות מסובך יותר וקשה יותר ותובעני יותר, אנחנו צריכים לפתח פה קומה חדשה. משום שזה לא שאלה של מה נוח ומה אינטרס, זה שאלה של מה רצון השם. ואם אתה עומד מול רצון השם, אז יש לך כוח לשאול שאלות גדולות. להגיד, הלוואי שפרק בית היה, הלוואי, אמן שפסוק בית היה נכון, הלוואי שמה שאתה נותן דיווח, זה נותן דיווח. אני, דוד לא מתעלה מהדברים שלנו, אתה אומר, נכון, אבא שחלום דרך, אבל יש לזה הסבר. ההסבר הזה הוא לא הסבר משכנע מדי. על ידי הזאת יונתן פן יעצב. זאת אומרת, כשדוד ימות יונתן לא יעצב. אבל אתה לא, מכיוון שמה שחשוב לי זה להקשיב לקדוש ברוך הוא, אז אני לא אתפתה לשמוע הסברים. כל עוד אני אוכל להעלות איזה שהם טענות שאומרות שהוכחה הזאת היא לא הוכחה, אז אני לא אתייחס לזה כהוכחה. וכשיונתן שומע את דוד, אז הוא נתור, אז לאן אנחנו מתקדמים? אני מבין שאני בבעיה, אני מבין שיכול להיות תשטוש. אומר יונתן דוד, מה תאמר נפשך? אבל יעשה לך. ואומר דוד יונתן, יהיה חודש מחר. זאת ההפטרה של השבת, נכון? כיף, תפתת חשבן בשבת. הנה חודש מחר, ואנוכי ישוב ושב. מה?
מחר חודש.
עוד כמה פסוקים, זה פה, הפרק שלנו. הנה חודש מחר, ואנוכי ישוב ושב עם המלך לאכול, ושלחתני מסתרתי בשדה עד ערב השלישית. אם פקוד יפקדני אביך, ואמרת, נשאול נשאל ממני דוד לרוץ בכלח על מאירו, כי זה בחיימים שם לכל המשפחה. אם כה יאמר טוב שלום לעבדך, ואם חרו יקרא לו, דע כי חלתה הרע מאמו, ועשית חסד על עבדך, כי בברית אדוני הבאת את עבדך עמך. ואם יש בי עוון, אני תני אתה, ועד אביך, למה זה תביאני? אז דוד מבקש, מחר חודש, הנה חודש מחר, ואז יהיה מדייק לנו. הנה חודש מחר, מה זה חודש מחר? הכוונה ראש חודש. חודש הכוונה, מחר מתחיל הירח מחדש להתגלות. הלבנה מתחדשת. ורואים שהיחס לראש חודש היה שונה מהיחס אלינו. אנחנו אומרים הלל בראש חודש. למה אומרים הלל בראש חודש? כך כתוב בהלכה של להגיד הלל בראש חודש. הלל אנחנו אומרים בדרך כלל בימים מיוחדים מאוד. לא כתוב בגמרא דרך אגב להגיד הלל בראש חודש. לכן ספרדים בלי ברכה, לכן יש כאן נזים עם חצי הלל. אבל, זה מנהג ישראל. אבל הלל, אתה אומר הלל בימים מיוחדים, בימים של שמחה. ראש חודש. אצלנו לפעמים יום מאוד בנאלי, יום מאוד שגרתי. הפרק ברבי אליעזר אומר שראש חודש הוא חג מיוחד לנשים. על זה שנשים לא השתתפו בחטא העגל, אז הקדוש ברוך הוא נתן להם חג לנשים. גם זה אני לא יודע כמה מקפידים על זה היום. משתנה מאוד, נדיר מאוד שמציינים את זה, שמקפידים על זה. אנחנו לא אומרים תחנון, אומרים מלא, אבל זה יותר ביטויים הלכתיים, זה לא דווקא ביטויים מעשים. בכל אופן, בימים שאנחנו מדברים עליהם פסוק, יש פה מפורש שיש פה סעודה חגיגית, קודם כל. סעודה חגיגית שכולם נקראים לבוא לאכול אותה. אם תקוד יפקדני אביך, הכוונה, אני לא מגיע מחר לארוחה. רואים את זה, אחרי זה נראה את זה עוד פעם בפסוק י"ח. ונפקדת כי יפקד מושביך, כך אומר יונתן דוד. אז יש מקום, ובמקום הזה אתה לא תהיה. המקום שאתה לא תהיה זה מקום שזועק מאוד, ויסתר, וישב המלך, פסוק י"ד, על הלחם לאכול. ויפקד מקום דוד. איפה רואים שכולם היו שם? בואו נראה איפה רואים שכולם היו שם. תמצאו לי. כתוב שמי הוא שואל בכל אופן, זה לא ארוחה רגילה, כי שאול אומר, מדוע לא בא ונשאי גם תמול גם היום אל הלחם? אם זה ארוחה רגילה, אז הוא לא רוצה לאכול ארוחת בוקר. רואים פה איזו סעודה כזאת שהיה מתאים מאוד, מתבקש מאוד שדוד ישתתף שם. אנחנו רואים גם שמה שדוד מציע לשאול וליונתן, זה מה שיונתן בסופו של דבר אומר, התירוץ, שהוא תירוץ לא אמיתי, זה פסוק ו', אם פקוד יתקדם אביך ואמרת נשאול נשאל ממני דוד לרוץ בלחם עירו, כי זבח הימים שם לכל המשפחה. יש בראש חודש זבח ימים. מה זה זבח ימים? אז יש מבמפרשים שאומר שכל ראש חודש, כל המסיבה, כל הסעודה של כל המשפחה של אישה הייתה מתכנסת פעם בראש חודש, סעודה מפגש משפחתי. זה קצת תמוע, כי אז זה אומר שכל ראש חודש שאול ידע שדוד לא נמצא. הרד"ק פה אני רואה אומר שזה היה יום מיוחד. הרד"ק, הרלב"ג, הרד"ק אומר, היה מנהגם לעשות זבחי שלמים בני המשפחה יום בשנה. וכן נאמר באלקנה לזבוח את זבח הימים. חג משפחתי יש. יום הנישואים, אני יודע מה יש. חג משפחתי באיזה ראש חודש מסוים, ואני הלכתי ראש חודש מסוים. זה הרלב"ג אומר, ייתכן שעל דבר נס עשה השם יתברך להם, היו עושים שנה בשנה ביום ההוא זבחי שלמים. וזה נקרא זבח שלמים לכל המשפחה. היה נס מיוחד למשפחה של ישי, וכל המשפחה הייתה מתכנסת. יום איזה ראש חודש מיוחד. ראש מיוחד במינו. הרד"ק מביא את אותם מילים, שאלקנה היה בא לסבוח את זבח הימים, שחזל שם מגלים לנו איזה, שזה בחיים זה ראש השנה. אנחנו יודעים שיש ראש חודש אחד בלבד בשנה שלנו, שכולנו מתכנסים בו. נכון? תקעו בחדש שופר בכסל יום חגינו. יש רק חג אחד בלוח השנה העברי שהוא בכסל. בזמן שהחודש מכוסה בראש חודש. כל שאר החגים שלנו זה באמצע החודש. שבועות או תתווה ותתווה. אז יש ראש חודש, יש לנו ראש חודש שהוא חג בקיצור. לא כתוב פה זה ראש שנה, לא כתוב פה גם זה לא ראש שנה. איזה ראש חודש אחר זה יכול להיות? מה? זה היה חג כזה למשפחת ישי, או שדוד סתם אמר בוא נעבוד על שם בשביל התירוץ? יש להם חג? הראשונים לא לוקחים את זה כסיפור סתם, כאבלות. הרלב"ג אומר, ייתכן שעל דבר נס, יש איזה חג ידוע למשפחת ישי. מה זה יכול להיות החודש הזה? אנחנו לא יודעים. אולי הם צאצאים כולם של נחשון בן עמינדב, זה זכר לקריאת ים סוף שהשם עשה לו, אבל זה יצא בכ"ב ניסן, זה לא מסתדר. מציאות ראש חודש, אולי ראש חודש ניסן, זה היום הגדול לחייו של נחשון בן עמינדב, של חנוכת חנוכת המשכן, היה באלף ניסן, והיה המקריד ביום הראשון קורבנו, נחשון בן עמינדב למטה יהודה, קורבנו, והיה באלף ניסן. אלף ניסן היום גדול מאוד בהיסטוריה הישראלית, נכון? הגמרא אומרת שביבמות שאותו יום נטל 10 עטרות, אותו אלף ניסן ראשון, זה אלף ניסן שקרו בו הרבה דברים גדולים, חלקם של שבט יהודה, אז יכול להיות שיש פה איזה ראש חודש יהודה וראש חודש יהודה. ככה הרב בכרך בספר של שם, הרב בכרך ספר שנקרא מחר חודש, יכול להיות? כן? על הפרק שלנו עברו הרבה שנים מאז שקראתי אותו, ונדמה לי שהוא רוצה לשער, לא זוכר מוכרח, שזה דווקא ראש חודש ניסן, ונפקמין נעי שזה משהו שמייצר קושי עצום, זה מקשה מאוד על שאול לקבל את זה, משום שאם זה חודש ניסן וזה קשור מלכות, קשור נחשון בן עמינדב, וזה קשור למלכות שצומחת משבט יהודה ולא משבט בנימין. זה אומר ש תראו, קרה פה משהו, ניסו לבדוק, דוד מציע יונתן לבדוק את מערכת היחסים, את מה שאול חושב עליו. בפועל הבדיקה גילתה שבאמת קלטה ונגמרה מים שהוא להרוג את דוד, אבל הבדיקה הזאת הייתה בדיקה מאוד מאוד לא מוצלחת. כל פרק מלחם חודש הייתה בדיקה גרועה, זאת אומרת מבחינה טכנית אני מתכוון, יש שם המון 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 דברים שגרמו, גם אם אפשר היה לגלגל לכאורה את הגלגל אחור, גם אם אפשר היה לשנות דברים, אז, אז הבדיקה הזאת גרמה לזה ש, שכל העימותים והחילוקים שבין שאול לדוד יצאו החוצה. לכן אני דן פה קצת על התאריך. זה תאריך ש... שוב, אני לא זוכר אם מישהו הסתכל לקרוא את הספר של הרב בחך, נדמה לי. הוא אומר שם את ההשערות שלו. זה פרט בתוך כלל, לפעמים אני פחות מתעכב את זה. אבל יש פה מכלול של דברים שצירוף מקרים, כביכול צירוף מקרים, גרם לזה שגם אם שאול התכוון להסתיר את הדברים מיונתן, הוא לא יצליח. אנחנו רואים שבעקבות הסעודה הזאת, או בעקבות האירוע הזה, המתח בין שאול לדוד לא רק יצא החוצה, אלא התעצם מאוד. גורם, דוחף את שאול למקומות הרבה יותר קשים וקיצוניים ביחס אל דוד. מבחינה הזאת, זה נכשל. היה הרבה יותר נחמד אם היו חושבים לא על ראש חודש, על יום אחר ותירוצים אחרים ועוד כל מיני פרטים ש... שמיד נראה אותם. בכל אופן הוא אומר לו, יש איזו סעודה חגיגית כנראה בראש חודש ואני לא אגיע, ואת תגיד ש... שרצתי לבית לחם איזה לחיים דוד כבר הפסוק הראשון אומר, ושילחתני ומסתרתי בשדה עד הערב השלישית. איך הגענו לערב שלישי? מחר חודש, אז מחרותיים ניפגש. היום בערב, מחר, היום בערב מתחיל ראש חודש, מחר הסעודה, מחרותיים ניפגש. זה ראש חודש עם שני ימים, נכון? זה לא קושיה גדולה. ויש למד ואלף, זה כן קושיה גדולה, כי אין ראש חודש עם שני ימים. משום שלנו יש ראש חודש עם שני ימים, כי אנחנו לא מקדשים לפי הראייה. ולכן מרוץ ידענו שאנחנו רואים שיש ראשי חודשים עם יומיים ויש ראשי חודשים רק עם יום אחד. ככה סידענו מראש. אבל אנחנו בתקופה עמוק 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 בתוך התנ"ך, שאז מקדשים את החודש לפי הראייה. ומקדש את החודש לפי הראייה, זה יוצר מצב מאוד מאוד מסובך. הרם כותב בהלכות קידוש החודש שקשה מאוד למצוא עדים שיעידו על מולד החודש. כי החודש שהוא נולד, הרבה פעמים רואים אותו רק בחלק קטן מאוד מהלילה, משעה מאוד מאוחרת. הוא דק מאוד מאוד, הירח בקושי מזוהה כשהוא עולה, והרמב"ם כותב שהרבה פעמים בחורף לא רואים אותו בגלל העננים, ובקיץ לא רואים אותו בגלל האופך. אתם רואים בפרקים, בראש השנה, אתם כולכם למדתם משניות, כמה השקיעו כדי שיבואו שני עדים ויגידו שראו את החודש בזמנו. זה לא... כמה אנשים אתה צריך להביא בשביל להגיד שהשמש זרחה? כולי אלמה, חזולה. אבל את הירח, את מולד הירח, בלילות האחרים רואים אותו כולם. מולד הירח דווקא, זה באמת מסובך מאוד מאוד מאוד. ולא פשוט. ולכן קרה שם דבר שאנחנו צריכים להתרגל עליו. התחיל ראש חודש, אני אדגיש את זה יותר דרך ראש השנה, בסדר? מעיקר הדין, בעיקר המציאות, בזמן שקדשו את החודש לפי הראייה, כשהגיע ראש השנה, אף אחד לא ידע שבעצם הגיע ראש השנה. אף אחד לא ידע. איזה תפילת ערבית התפללו? אף אחד לא יודע. אנחנו לא יודעים התפללו תפילת ערבית. תפילת ערבית זה רשות, זה נקבע להלכה יותר מאוחר. יעקב תיקן תפילת ערבית. אבל לא ידעו. לא ידעו אם יבוא שיתלבש חגיגי או יתלבש לא חגיגי. לא ידעו. בערב ראש השנה, בלמד אלול, אף אחד לא ידע אם זה למד אלול או א' תשרי. ואיזה סעודה עשו בליל ראש השנה? לא ידעו? אנחנו לא רימונים, זה לא נורא, נכון? שיכול גם ראש של דג, בעיקר אם זה עושים דבר. אבל הסיטואציה היא שאתה לא ידעו. מקבלים בבוקר ולא ידעו. ברוב המקרים ידעו את זה רק אחרי הצהריים. לפעמים ידעו את זה מתי. לפעמים חיכו עד הערב, ורק בערב לא הגיעו עדים, ואז אמרו, טוב, היום לא היה ראש שנה. ואם מגיעים עדים בשתיים אחרי הצהריים, אז אומרים, מה עכשיו עד סוף? חבר'ה, מאתמול היה ראש שנה, מהר כולם רצים לשופרות, תוקעים אותם? זה לא היה כמו שאצלנו מסודה, אנחנו מוכנים לוותר על הסדר ולחזור לשם, נכון? כן. היה פה מורכבות מאוד מאוד גדולה, יש משנה, מסורת שנה, שאומר שפעם אחת נתקבו עדים מלבוא, וקלקלו הלוויים לשיר. זה מקרה מיוחד, צריך להבין למה, איך זה יכול להיות שרק בימי עזרה ונחמיה קרה המקרה הזה, וזה נדון בשיעורים אחרים, אולי יותר בשיעור של ספר עזרה ונחמיה. אבל אתה עומד במצב מאוד מאוד תמוה. אחרי זה תקנו באמת שראש שנה או יומיים, זה מי שראש שנה יומיים זה בגלל זה, זה לא בגלל שזה לא ספקה, זה לא כמו הרבה של גלויות, זה גם בארץ ישראל, כי נראה שיש אותו ראשונים, וככה אנחנו פוסקים להלכה. אבל זה מציאות מסובכת שאנחנו צריכים להכיר אותה, שידעו, את כל שאר החגים ידעו. כל שאר החגים, כי זה לא בראש חודש, עברו הזמן. ראש השנה לא ידעו. עכשיו, זה לא בעד בראש השנה, זה בעד כל ראש חודש. אז בראש חודש, אתה אומר, מה זה משנה? מה זה משנה? כי מה? זה עושה היום למד חשבן, היום א' בסלב. אתם יודעים שמי שנולד בלמד חשבן, יש לו יום הולדת מסכן רק פעם בכמה שנים. כל שנה במתח, הוא לא יודע, השנה יהיה למד, לא יהיה למד. נתמודד עם זה, אתם אומרים. אבל אם לראש חודש יש כן משמעות, אז הוא מסובך מאוד. דוד כבר מראש אומר, ייתכן, ואני צריך חכות יומיים. איך אני יודע? דוד מראש אומר, משלחתני ונסתרתי בשדה עד הערב השלישית. אולי זה יום אחד, אולי ימה, אני לא יודע. דוד יספר בשדה, הוא לא ידע אם קידשו את החודש, הוא לא קידשו את החודש. יגיד אלה, לא יגיד אלה, הוא לא ידע. אולי יתחבש, אני מנסח את תאובות קטנה. אולי. הוא נמצא מה לעשות, בסדר, אנחנו לא דואגים לו. אבל הוא לא יודע, לכן ליתר ביטחון, אני חייב להתחבא עד הערב השלישי. אבל כשיונתן חוזר על הדברים, מסכם את זה מצידו, אז בפסוק יוטטי אומר ככה. ואומר יונתן, מחר חודש נפקעת כי פקד מושביך ושילשת. תרד מאוד, תתחבא מאוד. ובאת אל המקום של הסתה ששם ביום המעשה. וישבת אצל האבן האזל. מה זה יום המעשה? מה הפירוש המילים מיום המעשה? אומר רש"י. ראשי חודשים, אני קורא את רש"י במגילה עכשיו. מגילה כ"ב עמוד ב'. ראשי חודשים אין אנשים עושות מלאכה בהם. ושמעתי מפי מורי הזקן שניתנה להם מצווה זו בשביל שלא פרקו נזמיהם בעגל. ומקרא מסייעו דכתיב אשר נסתרת שם ביום המעשה. ותרגם יונתן ביום הדחולה. ואת המגבי ראש חודש קי, וכמה לא מחר חודש, וקרא לערב חודש, לערב ראש חודש יום המעשה, אלמה ראש חודש לב יום המעשה. אז יונתן אומר, יום המעשה, מתרגם לנו התרגום, יום הדחולה, יום שמותר לעשות מעשה. אז רש"י אומר, אני נעזר בזה למנהג המיוחד של נשים שלא עושות מעשה ביום המעשה. אבל בגלל שאנשים לא עושות מעשה ביום בראש חודש, גברים כן עושים מעשה בראש חודש. לכן אני חושב הרד"ק, הרד"ק אומר, כי נראה שהיה מנהגם שלא לעשות מלאכה בראש חודש כמו שהוא מנהג אנשים היום. ואפשר כי מפני קורבן ראש חודש שיהיו רבים פנויים ממלאכתם ובאים להשתחוות לפני אדוני. וככה רואים גם באשת השונמית, באישה השונמית שבאה לאלישע. באיזה הפטרה זה היה? של פרשת וירא. כשהבן מת, היא הולכת לאלישע, אז בעלה אומר, מדוע אתה הולך לרב? לא חודש היום ולא שבת. בראש חודש היו הולכים. אל הנביא, בראש חודש היו הולכים לדרוש את השם, בראש חודש זה. זה יום נשגב, אז יכול להיות שאסור לעשות מנחה בראש חודש, יכול להיות שנהגו לו לעשות מנחה בראש חודש. הראש חודש תפס מקום שאולי צריך לחדש אותו, אבל שהיום אנחנו לא נגיד, אפילו אנשים לא כל כך מכירו את המנהג הזה. אבל אצלנו זה קריטי, ולכן קריטי, אני חוזר למשל שבוע שנה, באים ועושים נניח סעודה חגיגית בארמון המלך שאול, ואם בסוף לא הגיעו עדים, אז מה יתברר? זה היה סתם. אני מקווה שראש חודש משקף בצורה מאוד מאוד חדה, בפרט שלא אם הגיעו עדים, אז כל בסדר. אבל לא מגיע עדים, זה יום שמעצים את התחושה שאנחנו קטנים, שאין איתנו יודע עד מה וכמה, שהעולם הזה הוא עולם לא עצמאי, שהוא תלוי ב... גורמים החיצוניים הרבה יותר גדולים משמעותיים. אתה אפילו לא יודע איזה יום היום. אתה אפילו לא יודע אם זה יום קדוש היום או לא יום קדוש. אתה לא יודע איזה תאריך, זה דבר הכי מינימלי. אין לך יכולת לשלוט באמת על החיים. אתה כל הזמן מחובר באיזה צינור למשהו תומך. אתה כל הזמן צריך להיות תלוי בחסדים של משהו בחוץ. ואפילו ברמה הפשוטה הזאת של של התאריך, זה סוג של אם עשית תאריך שחשבת שיום ראש שנה. או אפילו חשבת שיום סתם ראש חודש, זה לא סתם, אמרנו אצלם ראש חודש שהיה הרבה יותר משמעותי, אם לא היו עושים עבודה. בסוף התבר שהכל סתם. אז מה, אז נהיה חזקים? אני אגיד סתם. אתה מסכים לזה שגם ברמה האנושית זה מוציא את העוקץ? כשאתה יושב היום ויום מעשה, אתה לא יודע אם כן או לא. ואם החלטת אתמול לקחת ציבוצינות, אז אתה מרגיש שסתם יצאת פיפש, שעד הערב לא הגיעו את זה. ואתה יודע את זה רק אחרי הצהריים הרבה פעמים. אם היה או לא היה. זה יום לא מתאים, אני אומר, מבחינת שאול. זה יום שמאוד לא מתאים מבחינת שאול. זה יום שמבחינת דוד הוא מצוין, כי דוד הוא הקטן, כי אצל דוד ולכתחילה, כי דוד כל הזמן מעצים בנו את ההבנה שזה העולם שלנו. זה עולם שכל הזמן תלוי בחסד האלוקי, וזה עולם שכל הערך שלו זה מצד משהו מתבטל לדעת השם ולרצון השם. דוד עובד לא פחות חזק מאף אחד אחר, ודוד משקיע, ודוד מנתח מערכות, ודוד לומד את התשובות לא פחות טוב, אולי הרבה יותר מכולם. והדגש אצלו הוא שהכל בחסדי שמיים. הכל פה זה רק השתדלות. השתדלות זה לא משהו סמלי חיצוני, השתדלות זה עבד כל הלב את כל הנשמה. אבל באמת העולם זה מצב מקורי אלוקי. אנחנו רק מצפים, אנחנו משתדלים רק כדי שאתה שבחו יזרח עלינו בחוץ ויהיו אותנו. נכון, כנסת ישראל נמשלה ללבנה. מה זה לבנה? לבנה היא מין דבר כזה שוודאי אחרי שהיא כתרגה, אחרי שהיא, אז היא לא מנסה, היא לא לבנה היא אין לה כלום משלה. דוד הוא מלכות, והמלכות נמשלה לבנה, משום שגם ללבנה וגם למלכות אין כלום משלהם, ככה אומרת הפיזיקה והמציאות. ללבנה אין אור משלה, בזכות שיש שמש. מה הלבנה יודעת לעשות? הלבנה יודעת ללכוד קרני אור שהשמש מזריחה עליה, להחזיר אותם אלינו. הלבנה היא חשובה מאוד, לולי הלבנה ללותינו היו אפלים ושחורים. אבל הלבנה היא לא משלה, היא מקבלת אור ממקור אמיתי, מהשמש. היא מעכבת, וזה שהיא מעכבת את האור, וזה שהיא סופגת, וזה שהיא חוסמת את האור, אז היא מאפשרת לשמש להאיר אותנו בצורה הרבה יותר עליונה. הגוף החשוך הזה שמו הלבנה עוזר, אם השמש חפצה לראות, להעיר לנו, אז היא מסתייעת בלבנה. היא גורמת, הלבנה מעניקה לאפשרות להעיר אותנו גם בצד השני. כתוב, מעולם לא ראתה חמה גימתה של לבנה. שהשמש לא ראתה אף פעם את הצד האפל של הירח. אתם יודעים למה? כי הוא לא יהיה אפל אם היא תראה אותו. כן, אבל גם אסטרונומית זה ככה. יש חצי ירח שהוא תמיד, הירח נע על צירו ככה ולא ככה, ולכן תמיד יש חצי שלא נחשף לקרניים של השמש. מעולם לא ראתה חמה בגימתה של לבנה, זה גם משל כזה של שאנחנו מראים לאלוקים את איך דוד המלך, וכן דוד המשנה פרק אבות אומרת, תן לו משלו שאתה ושלך שלו. תן לאלוקים משלו שאתה ושלך שלו. וכן בדוד הוא אומר, כי מידך הכל ומשלך נתנו לך. תן לו משלו, זה ההכרה הבסיסית שכשאתה עושה משהו, אתה לא עושה טובה לאלוקים. הכל של אלוקים. ואתה רק זוכה להחזיר לאלוקים את מה שייך לאלוקים. אתה ושלך שלו. ודוד זה מי שמתאים לו יותר מכולם להגיד, כי מידך הכל ומשלך נתנו לך. אז הלבנה לכאורה מחזירה לירח רק את מה שהיא מקבלת. לכן השמש, אם השמש במשל זה אלוקים והלבנה זה אנחנו, אז השמש מעולם לא ראתה את הצד האפל. אם יש בנו חלים לצד אפל, אבל יש בנו צד אפל. זאת הערך שלנו, הקיום שלנו, המשמעות של מי אנחנו באמת, זה רק הצד הזורח שבנו. הצד האפל שלנו לא קיים, איננו. אנחנו צריכים לדאוג שהוא לא רק לא יהיה שותף, אלא גם לא יהיה קיים באמת. רק שהוא לא ינביע. בכל אופן אנחנו הולכים לסעודה ששאול מראש מרגיש בה לא טוב. גם אם זה לא ראש חודש ניסן, אם זה באמת ראש חודש ניסן, וזה זכר לקורבן השם על ידה, וזה הכוונה שזה ואיך הימים, זה ודאי מעצים את ההדגשה הזאת. אבל זה יום לא טוב, זה יום לא טוב בראש חודש שני. זאת אומרת, חבל שזה לא קרה בחודש הראשון. בחודש הראשון שאול התאפק, שאול לא אמר כלום. יכול להיות שזה היה קורה בחודש הראשון ויונתן היה אומר לו, אז הוא היה פחות במצוקה שאול, ובכל אופן לא היה מגיב בצורה כל כך קשה ועזה. אפשר להגיד חבל, אפשר להגיד בדיוק הפוך, מכיוון שהיינו יכולים להרוויח בנקודות. אם היום זה היה יותר רגוע, אז היינו מרוויחים בנקודות שהחמה, שהחמתו של שאול אל דוד הייתה מתעכבת בעוד חודש, בעוד חודשיים, בעוד שנה. אם אנחנו מבינים שפה בירור אמיתי, אז אין טעם לדחוק את הקץ. אז להפך, אז כמה שהנתונים מכשילים יותר, או גורמים לשאול פחות לשמור על איפוק ולהוציא את כל הנתונים החוצה, אז ההשגחה האלוקית או החסד האלוקית, אם יש חסד שבדין, אם החסד הוא דווקא לעשות דברים קשים, אז זה יוצר שילוב נתונים בטעות, בכוונה, בלי כוונה, זה לא חשוב. אבל שדוד רצה לבבר עד תום, אז זה החסד, יעזור לבבר עד תום. אז אתה יודע, הוא יעזור. יכול להיות שבאמת ביום אחר שאול היה בולע, כמו שהוא בלע כל הזמן. אבל הפיצוץ הוגדר, הוגדר ויצא החוצה בצורה קשה, ואם פה רק ילך ויחמיר. אבל זה חסד, זה כמו מישהו שגילה לו עלינו שיש לו מחלה. אז זה היה נורא כיף שהוא היה מגלה את זה רק עוד חודשיים, נכון? עוד חודשיים הוא היה חי בדמיונות. אבל היכולת להיאבק במחלה ולתקן אותה הייתה, היינו מפסידים בינתיים שנתיים, חודשיים של התקדמות, חודשיים של לעצור תקשי קטנה. אז הכל יוצא החוצה. אז יוצא פה גם ראש חודש, גם ראש חודש ניסן, וגם ראש חודש הראשון בוטל בו. אצל דוד, מראש אני יודע שזה משהו. אבל אצל שאול זה מתקבל בצורה הרבה יותר מסובכת. נעצור נפו, ידידיי, כל טוב.